אני רוצה להודות לגאון הרב רב אושר וייס שליטה, שהואיל לכבד אותנו במסירת שיעור, לזכות אותנו ליהנות מתורתו. אנחנו מתקרבים לחג השבועות, חג מתן תורה, שחז"ל רוצים לבטא תורה אמיתית, לימוד תורה באמת. איך חז"ל למדו תורה? אז חז"ל משתמשים בביטוי: היו הדברים שמחים כנתינתם מסיני. כשזוכים לכוון לאמיתה של תורה, להגיע לשורש, אז הדברים מהירים ושמחים כנתינתם מסיני. המדרש רבה בפרשת כי תישא על הפסוק כחלותו לדבר איתו, חז"ל אומרים כחלה. אומרים חז"ל, דברי תורה צריכים שיהיו הרעיבים על שומעיהם כחלה, ככלה. עד כדי כך, מי שמוציא דברי תורה ואינם הרעיבים על שומעיהם, נוח לו שלא אמרם. זאת תורה הרעיבה. לרב הגאון, רב אושר וייס, לא אני צריך לתאר פה את גדלותו, את הזכות, תורתו יוצאת בכתב ובעל פה, אבל אני חושב שהנקודה המיוחדת, יש לו זכות מיוחדת, סגולה, שהוא מצליח ללמד תורה, דברי תורה שיהיו הרעיבים על שומעיהם, שמחים כנתינתם מסיני. וזאת ברכה וסגולה שמגלה שתורת אמת. אבל ירשה לי הרב וייס להעיר פה גם על פן אחר, נוסף. תורה מסיני ניתנה לכלל ישראל כאיש אחד בלב אחד, ויחד שם ישראל נגד ההר כאיש אחד בלב אחד, כלל ישראל. הרב וייס שליטה מוכן להשפיע ולהעניק מתורתו, ללמד בכל מקום, בלי הבדל בין שבטי ישראל, חוץ לארץ, בארץ, חסידים, מתנגדים, ישיבות וישיבות הסדר. אני רוצה לציין כאן באופן מיוחד, יש לנו הזכות, מעבר לאירוח של הרב שכבר דיבר כאן מישיבת שלבים, אנחנו יודעים שהרב באופן קבוע מלמד בשתי ישיבות שהתלמידים, ראשי הישיבה שלהם, יצאו מבית המדרש שלנו בשלבים. הרב טל מגוש קטיף והרב פנדל משדרות, הם שניהם ראשי ישיבות שגדלו כאן, ואנחנו יודעים כמה הם מקבלים ונהנים ומושפעים, וזאת זכות מיוחדת. ואני חושב שגם כאן יש פן תורה, שרואה שתורה שייכת לכלל ישראל, לא כל הבדל, כל הרוצה לשמוע יבוא וישמע. גם זה מגלה על תורת אמת. אני מתכבד להזמין את הגאון הרב אשר וייס שליטה, בבקשה.
יום הגדול של במעמד הר סיני של קבלת התורה, אני מסתכל על הפנים של תלמידי הישיבה רבנן ותלמידי הון, ויש כאן הרבה פנים מוכרות. תלמידים שאני מכיר, רבנים שאני מכיר, שאיתם אני נפגש מדי פעם, חלקם באופן סדיר, בשיעורים אצלנו בשכונה ברמות בירושלים. אינני זוכר מתי הייתי פה בעבר, אבל אני זוכר שכבר מסרתי כאן שיעור בעבר. אני שמח להיות כאן שוב. נטיית לבי הייתה להיות בכל מקום, בכל יום, אבל מה לעשות שהזמן קצר והמלאכה מרובה, והתדירות שבו אני מגיע למקום כלשהו איננו מצביע בהכרח על החביבות שיש לאותו מקום בליבי. אז ברוך השם שאנחנו ביחד בין כותלי בית המדרש. נתבקשתי למסור שיעור על תחילתה של מסכת קידושין. בתחילתה של מסכת קידושין כמעט כל שורה היא סוגיה בפני עצמה, ולכן אנחנו נעסוק היום בגדר כללי שנוגע לסוגיות רבות. אולי אפילו אפשר לומר לרוב הסוגיות שבתחילתה של מסכת זו. ומכיוון שהדפים כל כך דחוסים וכל כך מלאים, אולי נעזוב לרגע קט את הבבלי ונתחיל את השיעור דווקא עם התלמוד הירושלם. כשם שבבבלי שאלו חז"ל מניינה דרישא למעוטי מאי, מניינה דסייפא למעוטי מאי, כך שאלו גם בירושלמי. למה המשנה מתחילה עם מניין שלוש דרכים? ובירושלמי יש תשובה, תשובה שאנחנו לא מוצאים בבבלי, תשובה שבאמת דורשת הסבר. כתוב בירושלמי שאילולי שהיה כתוב במשנה וישן נקנית בשלוש דרכים, היינו חושבים שכסף, שטר וביר אינם שלושה קניינים פרודים, נפרדים, אלא שמה אין האישה מתקדשת אלא בכסף בנוסף לביר או בשטר עם ביעה, ואין כאן שלוש קניינים נפרדים אלא בעצם שני קניינים בלבד. כמשמלן שהאישה נקנית בשלוש דרכים, וזה הווה אמינא שדורש הסבר. בתורת הקניינים, תורת הקניינים בכללותה, הלוא סוגיה זו, תורת הקניינים, היא מן הסוגיות הנרחבות יותר בש"ס ובהלכה. יש קנייני קרקע וקנייני מטלטלים, קנייני עבדים, שגם הם חלוקים בין עבד עברי לעבד כנעני. אבל בכל תורת הקניינים לעולם לא מצאנו שצריך לעשות שני קניינים כדי לקנות את דבר אחד. כאשר אין בכוח קניין אחד, קניין נוסף לא יכשיר אותו. לעולם לא מצאנו שצריך שני קניינים לקנות את דבר אחד. כאשר אני מדבר בלשון כל כך גורפת, אולי בין הציבור הגדול והחשוב והיקר הזה של תלמידי חכמים יש כאלה שירימו גבה ויאמרו, וכי אין שני קניינים לקנות דבר אחד? קרקע? כן. שני שאלות כבר שאלנו, כבר שמענו. בקניין קרקע, במקום שנהגו לכתוב שטר, כסף לבד איננו קונה. אבל שם הטעם מאוד ברור, רק משום שחסר בסמיכות דעת, ולכן צריך בנוסף לכסף גם שטר. הרב רייך שאל מה האותיות שנקנות במסירה וגם בשטר. שאלה מצוינת. אבל כדי להשיב עליה אני צריך לומר שיעור נוסף, אז אולי בהזדמנות אחרת. אולי זה דין מיוחד רק בשטר, משום ששטר אין גופו ממון, וצריך מסירה לקנות את השטר, וצריך מלבד מסירה קניין נוסף לקנות את השיעבוד. אבל בכל מקום, כאשר אנחנו מוצאים הווה ימינה, שצריך שני קניינים כדי לקנות דבר אחד, ודאי שזה אומר דרשני וצריך לזה הסבר מיוחד. חז"ל משתמשים במשנה הראשונה במסכת קידושין במונח קניין, האישה נקנית. והגמרא שואלת למה כאן כתוב האישה נקנית ולכמן כתוב האיש קונה. הדגש של חז"ל הוא למה כאן אישה נקנית ושם האיש קונה. אבל מכל מקום מצינו במשניות שני מונחים שונים, האיש מקדש והאישה נקנית. אז מה הם הקידושים האלה? האם מדובר בגדר קנייני? האם נוסיף עוד פרט לתורת הקניינים? אמרתי שבתורת הקניינים אנחנו מוצאים קנייני קרקע וקנייני מטלטלין, קנייני מיוחדים כדי לקנות שעבוד, קנייני עבד עברי ועבד כנעני. אבל כל אלה כתובים בחושן המשפט בהלכות מקח וממכר, לא כך קידושי אישה. האם מדובר בקניין או בגדר מחודש שאיננו נכנס תחת הכותרת של תורת הקניינים? אמנם חז"ל משתמשים בלשון הראשון נקנית, אבל לא בהכרח שיש כאן קניין במובן המקובל. קניין במובן המקובל הוא מכשיר, אמצעי לקניית בעלות. האם בעל קונה את אשתו? מה גדר הקניין שיש לבעל באשתו? קניין גוף? קניין פירות? האם הוא קונה זכיות? הרשב"א בדף ג' עמוד א', ועוד פעם בדף ו' עמוד ב', לפחות בשתי מקומות בתחילת המסכת, הרשב"א מתבטא ואומר אין האישה קניינו של הבעל. אם אין האישה קניינו של הבעל, מה זאת אומרת שהוא קונה אותה? כאשר אדם קונה דבר כלשהו, הדבר שבו נעשה הקניין הופכת להיות קניינו. בעצם הגדרת הקניין הוא מכשיר לקניית בעלות. אין האישה קניינו של הבעל, ובכל זאת הוא קונה אותה, שהרי האישה נקנית. גם מצד דעת מקנה, הלו מפתח יסודי בתורת הקניין הוא דעת מקנה. לעולם אי אפשר לקנות דבר אלא כשיש דעת מקנה, כאשר בעל הדבר מקנה ונותן לנו רשות וכוח וסמכות כדי לקנות אותו. אין דעת מקנה בקידושין, אף על פי שרש"י בקידושין דף מ"ד עמוד א' כותב שאי אפשר לקנות אישה שלא מדעתה משום דבעינן דעת מקנה. אבל מאידך אני בטוח שבישיבה עסקו בדברי הר"ן, הר"ן לא במסכת קידושין אלא דווקא במסכת נדרים דף למד עמוד א', כאשר הר"ן מסביר בסגנון כל כך יפה וברור שאישה בעצם לא מקנה את עצמה לבעל ולא מכנסת את עצמה לרשותה, אלו היא כאין מעין גדר של הפקר, היא מפקירה דעתה ורצונה ומאפשרת לבעל לקדש אותה, אבל אין כאן הקנייה אקטיבית. אולי בהזדמנות אחרת נצטרך להרחיב בדברים, זה ודאי לא יהיה היום, בקשר לכל המושג של הקנאה. מה התפקיד של המקנה בקניין? האם די בכך שהוא לא מעכב את קניין זולתו, או שמא הקנייה זה משהו פעיל ולא רק סביל, משהו אקטיבי ולא גדר פסיבי? המקנה צריך להציל סמכות וכוח לקונה כדי לעשות קניין בשלו. כך ברור בעיניי, כך כתבתי בספר שלי על בובה בסלה, והבאתי לכך ראיות רבות ממרחבי הש"ס, שבכל קניין תפקידו של המקנה, של הנותן, איננו פסיבי. לא די בכך שהוא לא מעכב, שהוא מאפשר קניין אחרים, הוא זה שצריך להציל להם כוח וסמכות לפעול בתחום בעלותו. אבל בקידושין כותב הר"ן שהאישה רק מפקרת דעתה ורצונה לאפשר לבעל לקנות אותה. אז בתחילת דבריי אני רק רוצה להדגיש שעוד לפני שאנחנו לפרטי דין, להלכות ספציפיות. יש לנו בעיה להגדיר את הקידושים כקניין משתי סיבות שורשיות, יסודיות, עוד לפני שאנחנו נוגעים בהלכות מסוימות. קשה להגדיר את הקידושים כקניין, כי הקניין הזה לא נותן בעלות. פרי הקניין אין בבעלות. אין האישה קניינו של הבעל, ואף על פי כן הוא קונה אותה. אין האישה קניינו של הבעל יותר ממה שהבעל הוא קניינו של האישה. על ידי קידושים ונישואים נוצרים מערכת של חיובים הדדיים. הוא מחויב לה והיא מחויבת לו. אינו אישו קניוני של הבעל ואף על פי כן הוא קונה אותה. מכיוון שאין האישה קניינו של הבעל, אין כאן דעת מקנה, לפחות לשיטת הר"ן. הר"ן מסביר כי ייקח לא כדין בלבד, אלא כמבט מאוד יסודי על כל המושג של דעת אישו בקידושין. לא רק שהיא לא משתתפת במעשה הקידושין, היא גם לא משתתפת בהעברת סמכות. היא לא יושבת על תקן של מקנה, משום שבלב הכי הוא לא קוינה, ולכן לא צריך דעת מקנה, כשבעצם הוא לא קונה אותה. ובהכרח שיש כאן הגדרה אחרת. ועכשיו אנחנו מתייחסים להלכות ספציפיות. רובם בתחום של קידוש הכסף. מיעוטם גם נוגעים לקידוש השטר. אז קודם כל, כמה וכמה הערות בנוגע לקידוש הכסף. האם קידוש הכסף דומים לקניין כסף? האם נאמר כשם שכסף קונה בקרקע, כסף קונה בעבדים, כך כסף קונה גם באישה? יש הבדלים בולטים מאוד בין קניין כסף בהלכות מקח וממכר לקידושי כסף. בקניין כסף נחלקו התז והסמה בחושן משפט, סימן קוף צדיק, והדברים ידועים עד למאוד. הסמה אומר שכסף קניין צריכים להיות בהכרח כסף מחר. כסף שניתנים תמורת החפץ שקונים על ידם. כך שיטת הסמה. והתז בתחילת הסימן בחושן משפט סימן קוף צדיק, הטור הזוב נוקט שכסף קניין הם לא בהכרח כסף שווי, אלא כסף שניתנו כדי ליצור קניין. לעניות דעתי, רבים מן האחרונים נסתבכו עד למאוד להבין את פשטות דבריהם של התז והסמה. ההגדרה שאני אומר עכשיו לא מוסכמת על דעת רבים מן האחרונים. אני לגמרי ער לכך שדבריי שונים מהבנת אבני מלואים ואימרי בינו, ויחל פי כן קאקנל אני עזדתי ברור כשמש בצהריים. אני טוען שלשתת הסמה כסף קניין צריכים להיות כסף שווי, כסף תמורה באמת ובתמים. לשיטת הסמה אי אפשר לקנות מתנה בכסף. עומדים שני חברים ברחובה של עיר. פלוני רוצה לתת בית לאלמוני, מכל סיבה שהוא. והוא רוצה לתת לו בית כאן ועכשיו. רוצה לתת לו מתנה. הם לא יודעים לנסח שטר. לנסח שטר צריך לדעת דיני שטרות. הם לא ערים לכך שיש קניין שקוראים לה קניין סודר. אז אומר פלוני לאלמוני, אני רוצה לתת לך מתנה, אבל איך נעשה את הקניין הזה? אומר אלמוני, יש לי 10 שקלים בכיס, בוא, אני אתן לך 10 שקלים, תן לי את הבית, וכך עשו. לשיטת עצמה, אין הקניין חל. משום שבינו לבינו, ברור כשמש בצהריים, שהבית הזה שווה $400,000, אבל לא מוכרים אותו ב10 שקל. הוא כלל לא דרש כסף, הוא לא מתכוון למחר, הוא מתכוון למתנה. אי אפשר לקנות מתנה בכסף. כך ברור בעיניי לשיטת עצמה. כי התמורה צריכה להיות תמורה אמיתית. השווי צריך להיות באמס ובתומים דמי שווי. וכאשר אדם נותן בית, הוא לא מצפה לקבל תמורה 10 שקלים. העניין, יכול להיות כסף שניתן אך ורק כדי ליצור קניין. הוא לא חייב להיות דמי שוב. הסמה אומר, צריך להיות דמי שוב, משום שאנחנו לומדים קניין כסף משדה עפרון. ההנחה הזאת תמועד למאוד, משום שלא לומדים קניין כסף משדה עפרון. אנחנו לומדים קניין כסף מפסוק בדברי הנובי ירמיהו, סודריץ בכסף יקנו. אבל לא חשוב. אולי כוונת הסמה, הדוגמה הקלאסית שאנחנו מוצאים, בתורת מוישה. המקח הקלאסי, הראשון בעצם שאנחנו מוצאים, בין אבותינו לבין מאן דהוא, זה קניית שדה עפרון. אז מן הסתם צריך להיות דומיני שדה עפרון. ואם כן, רבותיי, עומדת במשנה תוקף טענתו של התז נגד הסמה, איך נפרש קידושי כסף אם צריך כסף תמורה? הלו ברור כשמש בצהריים, כאשר אדם בא לקדש אישה והוא חפץ בה והוא רוצה בה להיות שותפתו בכל ימי חייו, הוא לא נותן פרוטה כתמורה אמיתית. היא לא דורשת תמורה, היא לא מקבלת תמורה. הוא נותן את עצמו לה והיא נותנת את עצמה לו, וזה התמורה. והפרוטה שנותנים איננו תמורה ושווי. כך שואל התז. אז יש רבים מהאחרונים אומרים, לא, זה שווי, משום שכך סיכמו. בעיניי זה לא תירוץ. לפי עצמה צריך להיות שווי אמיתי, תמורה אמיתית, וזה לא שייך כלל בקידוש האישה. אלא ברור בעיניי שהעצמה היה משיב לדברי התז, אילו היה רואה אותם. עצמה היה משיב שיש כאן ערבוב תחומים. אז מה היה אומר? אני מדבר במקח וממכר, אני לא מדבר על קידושין. קידושין וקניין הם שני תחומים שונים לחלוטין. במקח וממכר, בתורת הקניינים, כסף צריך להיות שווי, ושווי אמיתי. תמורה באמס ובתומים, לא כך בקידושי כסף. קידושי כסף הם דין אחר, הם גדר אחר, הם נלמדו ממקור אחר. הקידושי כסף נלמדו מקייק הכי שישו. מה זה קשור לקניין כסף בכלל? כך לדעת הסמה. ואני רוצה להביא עוד שתי ראיות פשוטות, שאין לדמות קידושי כסף לקניין כסף. הרם בתחילת המסכת שלנו מביא את שיטתו של בעל האיתור. בעל האיתור היה אחד מחשובי הראשונים, והוא נוקט שאי אפשר לקדש אישה בכסף שמחו בה לקרקע. ולמה לא? למה לא? בגיטין דף חוף למדנו ששטר גירושין לא יכול להיות מחובר לקרקע, משום שצריך נתינה. עסקה שוויה ליציר, אבל זה רק שטר אירוסין. כך דעת הרן. לפי בעל האיתור, עסקה שוויה ליציר, לא רק קידושי שטר, גם קידושי כסף פסולים במחובר לקרקע. רבותיי, בקניין כסף של קרקע, של עבדים, אין שום מגבלה, לא ייתכן מגבלה, כי העיקר זה התמורה. בקניין כסף, כל דבר ששווה פלוט הדינו ככסף, קרקע, מטלטלין, הנוע ביאלמה, עצם סברת בעל האיתור, שהגדר של נתינה שאנחנו לומדים בקידוש השטר, מגירושין, ובעל האיתור מרחיב ההלכה הזו גם לקניין כסף, מוכיח שלשיטתו בקידוש הכסף צריך נתינת כסף, בקניין כסף לא צריך נתינת כסף. צריך שהמוכר יקבל, לא צריך מעשה נסים. ההיגיון שאי אפשר לקדש אישה במחוב על הקרקע מבוסס על ההנחה הבסיסית שדבר שמחוב על הקרקע אי אפשר לתת במובן הפשוט הגולמי של נתינה. צריך לתת מיד ליד. זה כבר מוכיח שקידוש הכסף וקניין כסף הם שני תחומים שונים ביסודם. לא התכוונתי עכשיו להקשות על האבן מילואים. על איזה אבן מילואים?
לא, האבן למילואים, הוא אומר שכתבו כסף שיבוי גם בקידושים. הוא לא הולך בחלוקה של כן. הרב שבקידושים.
מה שאני מקשה עכשיו מבריתו, זה לא על אבני מילואים. גמרתי עם הפרק של שווי וקניין. עכשיו אני רוצה להוכיח שבקידוש הכסף, להבדיל מקניין כסף, צריך מעשה נתינה. בקניין כסף לא צריך מעשה נתינה. בקניין כסף צריך רק שהמוכר יקבל כסף ותמורתו הוא מקנה. בקידוש הכסף יש חשיבות גם באקט של נתינת הכסף, ולכן סבור בלעית אול שאי אפשר לקדש במחור בלקחת. זה כבר לא שייך לשווי. גמרנו הפרק של שווי. המהריל מפליג עוד יותר. אף על פי שהמהריל דומה ביסודו לדברי בעל האיתור, אבל בהפלגה נוספת, הרחבה נוספת. לדעת מהריל, כשם שבגט ובקידוש השטר יש פסול בתלי גיטך מעל גבי קרקע, כך גם בקידוש הכסף. בעל שזורק כסף לאשתו. רבותיי, אל תחשבו במונחים ריאליים. ודאי שזה לא יפה. זה לא דרך ארץ, לא מנומס. מעולם לא ראינו חתן תחת החופה, זורק את הטבעת לרצפה ואומר לקלה, תרמי את הטבעת ותתקדשי בו. ודאי שזה לא ראוי. אבל ההלכה מתייחסת לכל מיני מצבים. המהריל אומר, בקידוש הכסף יש פסול תלי קידושך מעל גבי קרקע. גם הפסול הזה בגמור אנחנו מוצאים בגט, משום שבגט כתוב ונוס אמביודו, צריך נתינה מיד ליד. כך גם בקידוש השטר. לדעת מהריל, גם בקידוש הכסף. והבי שמול בסימן חוב זין, סיב קוטן גימל, פוסק כמו המהריל. רבותיי, בקניין כסף לא יעלה על הדעת. בקניין כסף לא צריך נתינה, לא צריך אקט של נתינה מיד ליד, לא צריך בכלל נתינה. צריך רק שהמוכר ירוויח, נכסיו יתרבו, תמורת מה שהוא קיבל הוא יכול להקנות. זה גם הוכיח לדעתי שקידוש הכסף חלוקים ביסודם מקניין כסף. אז מה הגדרה של קידוש הכסף? בקידוש הכסף צריך לתת. קניין כסף לא צריך לתת. אין אקט של נתינה. בקניין כסף מדובר במהות של תמורה. וכאן אני רוצה לומר הגדרה. גם לפי התז, קניין כסף זה תמורה. כל המחלוקת של התז והאסמה, לפי האסמה צריך תמורה אמיתית, לפי התז די בתמורה מלאכותית. אבל גם תמורה מלאכותית, תמורה היא. המהות של קניין כסף זה תמורה. זה תחת זה. קיבלתי, זה מאפשר לי להקנות. קיבלתי, אני אמור להקנות. נתתי, אני זכאי לקבל תמורה למה שנתתי. זה ההיגיון הבסיסי של קניין כסף לכל השיטות. כל המחלוקת בין התז והאסמה, לפי ההזמלה, לפי האסמה צריך להיות שווי באמס ובתומים, שווי אמיתי, ולכן במתנה זה לא יועיל. התז אומר גם תמורה מלאכותית היא תמורה. בקידושין לא מדובר בתמורה כלל, בקידושין מדובר בנתינה. ואת הנקודה הזו אני רוצה קצת להרחיב. בקידושין דף דלת ומדבית יש הווה ימינה בגמור. חז"ל מפרשים למה אנחנו צריכים שתי מקורות בקידוש הכסף. ויהיו צריכים לבין כסף וכי ייקח איש אישו. אילו לא היה כתוב כי ייקח איש אישו, היינו חושבים שלא חשוב אם הוא נותן לה כסף או היא נותנת לו כסף. כמה שמלן כי ייקח, הוא צריך לתת. רבותיי, האם יש מישהו שאי פעם טען, כשאני מוכר בית, לא חשוב מי נותן כסף למי. אם הקונה נותן למוכר, או המוכר נותן לקונה, העיקר שיתנו כסף אפשר לקנות את הבית. הלא, זה לא מגוחך לחלוטין. הלא שום בר דעת, לא יעלה כזה מחשבה על ליבו. כי ההיגיון הוא כל כך פשוט. הקונה הוא זה שצריך לשלם. הקונה הוא זה שצריך לתת כסף. המוכר זכאי לקבל כסף תמורה מה שהוא מוכר. בקידושין כתוב בגמור שצריך פסוק מיוחד, כי גילולי כי ייקח, אם היינו לומדים קידוש הכסף מביאות שכינום, אז מה זה משנה מי נותן למי? הוא יכול לתת לך, היא יכולה לתת לו. עלו ברור כשמש שלא מדובר בקניין. אף על פי שיש מקום לטעון שבקידושין יש שני אופנים, הוא יכול לקנות אותה, היא יכולה לקנות אותו. אבל גם זה מסקנה מגוחכת ומופרכת עד היסוד. אין כזה דבר. כשאדון קונה עבד, ברור מי הקונה ומי הנקנה. אם מדובר בקניין, דומה לכל קניין שהוא, צריך גם להיות ברור מי קונה את מי. בדיני עבדים אין כזה דבר, או שהעבד קונה את האדון, או שהאדון קונה את העבד. אז גם פה ברור לדעתי. קידוש הכסף חלוקים ביסוד גדרם מקניין כסף, לא רק מצד המעשה, גם מצד המהות. וזה מחזיר אותנו לתחילת השיעור. אין האישה קניינו של הבעל, ולכן לא צריך דאסמקנה. אז מה הגדרה של קידוש הכסף? רש"י כותב בדלת עומד בייס, כאשר אנחנו לומדים שיש הווה מנה שהיא יכולה לתת לו, יש הגדרה מדהימה ברש"י, שאני תמיד מדגיש כאן כשאני מלמד קידושים. דלת עומד בייס, איך די הווה איהי לדידי להבו קידושים, כותב רש"י, כיוון דאשמו אינן דכסף עוביד אישוס, מה לי כסף דידי, מה לי כסף דידו. שלוש מילים שהם מפתח גדול, כסף עוביד אישוס, כסף עושה אישוס. זה ההגדרה הבסיסית. הגדרה הבסיסית בקידוש כסף, כסף עושה אישוס. איך כסף עושה אישוס? איך? מה זאת אומרת כסף עוביד אישוס? אנחנו הולכים היום עקב בצד אגודל. כסף עוביד אישוס. יש גם הווה מנה שמופיע פעמיים בשס. סוכה דף חוב דלת. כך היא דרכו של תוארת, וקידוש נדף היום הדלף. שני המקומות האלה כתוב שצריך מיעוט, כי היינו חושבים שאפשר גם לגרש בכסף, לא רק לקדש בכסף. רבותיי, איך יש הווה מנה שאפשר לגרש בכסף? אז ודאי הייתם אומרים, כן, בקידושין הוא נותן לה כסף, בגירושין היא תחזיר לו כסף. אבל לא כך כתוב, לא ברש"י ולא בתוסס. רש"י בסוכה דף חוב ד' ותוסס בקידוש נפי. שניהם מפרשים שיש הווה מנה שהוא יותן לה כסף לגירושין. הוא נותן לה כסף לקידושין, הוא נותן לה כסף לגירושין. גם זה מופרך כאשר המבט שלנו מורגלת מתורת הקניינים. לא ייתכן שאני משלם כשאני קונה ואני משלם כשאני מוכר. הלא הגירושין הם הפך ענייני הקידושין. ובקידושין אני שילמתי, בגירושין היא צריכה לשלם. לא, לא. יש הווה מנה שאני נותן כסף כשאני מקדש, אני נותן כסף כשאני מגרש. אז מה ההיגיון הבסיס? רש"י כותב כסף עוביד אישוס. כסף עוביד אישוס, כסף יכול גם לפרק אישוס. נקודה אחת נוספת לפני שאני מגיע בקיצור, גם כמה מילים על שטר, על קידוש השטר. שיטת הרמב״ם, ואני בטוח שהדגישו את הרמב״ם. אולי לא, אינני יודע אם למדתם כבר את הסוגיה של מטור מאסלציה, למדו? מקדש במלווה? עוד לא? יסוד גדול בדברי הרמב״ם. שלושה הלכות וכולם פרק ג' מלכסישוס. פרק ג' מלכסישוס, הלוך י' בייס, י' ד' תסבוב חוף ד'. הקדש במלווה, מטור המלאס להחזיר, הרמב"ם מגדיר. כסף קידושין צריך להיות כסף של הנאה, כסף של הנועה. ולכן מטור המלאס להחזיר מועיל בכל מקום, לא בקידושין. כי אין הנאה מחודשת במתנה הזו, היא צריכה להחזיר אותו. מקדש במלווה אין המקדשת, בקניין זה כן מועיל. בקניין זה מועיל כי המוכר קיבל, אבל אין כאן הנאה מחודשת. אז בדברי הרמב״ם יש חידוש גדול להבדיל מקניין כסף. קניין כסף זה ריבוי ממון, קידוש הכסף זה תוספת הנאה, הנאה מוחשית.
ואני חושב שזה מפתח גדול. שתי מקורות בנוגע לשטר. אחד, עוברת באופן טבעי מכסף לשטר, מן הרמב״ם לרשב"א. יש תשובה מדהימה ברשב"א. תשובה שרשב"א, חלק הראשון, זה מתוך רשגנו. הדברים מדהימים. גם בעיניי, הזכרתי את הרשב"א זה 500 פעמים. תמיד מדהים אותי רק להזכיר את הדברים. הרשב"א כותב, אי אפשר לקדש אישו בשטר של איסור הנון. שטר פוחס משוב הפרוטה, כן. זה גמרא מפורשת. כהנם אפשר לקנות בשטר אף אופן שאין בו שוב הפרוט. בגט כתוב לידי בגט נפחוף ומדלף. קוסווי על איסור הנוע כושו. אבל בקידושן אומר הרעש, ואי אפשר לקדש בשטר של איסנוע, שהרי האישה לא יכולה ליהנות ממנו. מה? האישה לא יכולה ליהנות מן השטר. למה היא צריכה ליהנות מן השטר? זה לא כסף. מדובר בקידושי שטר, לא בקידושי כסף. והרשב"א כותב בפשטות כזאת, איך אפשר לקדש בשטר של איסנו? היא לא יכולה ליהנות מהשטר. למה היא צריכה ליהנות מהשטר? הלוא שטר זה מסמך. כוח השטר הוא בכוח הרייש שפה. אז מה הבעיה לקדש בשטר של איסנו? אני מוציא את דברי הרשב"א, רבותיי. וכאן אנחנו מגיעים לסופה בעצם של השיעור הזה. לסופו של השיעור. בכל שלושת דרכי הקידושי, האישה צריכה ליהנות. ליהנות ממעשה הקידושי. לא מה תוצאה. היא בדעה שמחה לקבל בה, להיות אישה נשואה. לא. בכל שלושת דרכי הקידושי, האישה צריכה ליהנות. ליהנות ממעשה הקידושי. כך כותב הרא"ו. דורות רבים לא זכו. לפירוש הרא"ו על מסכת קידושין עד לדור שלנו. תסתכלו בתחילת המסכת, בייז עומד עליו, כותב הרא"ו שכל שלושת דרכי הקידושין הם עניין אחד, עניין אחד, וכולם יש במענות. וכאן אני רוצה להגיע לנקודה המרכזית של השיעור היום. בתורה כתוב כי ייקח איש אישו. יש מושג של קיח. הקיחה כולל קניין, אבל יש בקיחה מעבר לקניין. הקניין אולי הוא המרכיב המרכזי בקיחה, אבל הוא לא הכל. בקיחה אישו יש מעבר לקניין, קניין כסף, קניין שטר וקניין דין. בקיחה אישו יש שני מרכיבים נוספים. בכל דרכי, כי חסישו, האישה צריכה ליהנות. זה מטבעו של הקידושי. בעל שבא לקדש אישה צריך להנות אותו. ויש מרכיב נוסף. יש פולמוס גדול בין דברי האחרונים, האם צריך אמיר בקידושי. אם עדיין לא עסקתם בסוגיה הזו, אני בטוח שעוד תעסקו בה. אבל רש"י בתחילת המסכת, רש"י על הריף, שמשמע אחרת מרש"י על המשנה, פולמוס גדול. רבים האחרונים שנטו שבהכרח יש דין אמירה, שהרי בלדורם דף זין יש ספק, וגם בקידושין דבוב, אם יש יד, ידיים הכיחס, ידיים שם הכיחס, לא מצינו יד, אלא כשיש דין של אמירה, כמו יובס נדורים. יש הרבה ראיות שלא צריך אמירה בקידושין. אין לי זמן להרחיב בסוגיה הזו. אני רק רוצה לומר בקיצור נמרץ את הנה ואני הזדהיתי. אין דין אמירה בקידושין. מה פתאום שיהיה דין אמירה? זה ביטוי ספוסיים, קידושין זה נדר, זה הקדש. מה פתאום? מניין לנו לחדש שצריך דין אמירה בקידושין. אבל בכל זאת חזר מדברים על ידיים. בקידושין יש דין שהבעל צריך לגלות דעת שהוא רוצה לקדשה. לא כדי שאנו נדע. בדיני הקניונים די באומדנה. אנחנו צריכים לדעת שהוא רוצה לקנות. בקידושין לא מספיק שאנחנו יודעים. זה חלק של כיחס אישו. הוא צריך ליזום. הוא צריך לומר לה, אני רוצה לקדש אותה. לאו דווקא בפה. יכול להיות בכסף, יכול להיות במייס. הוא צריך לגלות דעת. לא די שאנו יודעים את צדין האימדנה.
זה חלק של כי ייקח איש אישו. אלה מרכיבים בכיחה שהם רחבים מן הקניין שבו. יש קניין בכיחס אישו, אבל מעבר לקניין יש אמירה. אמירה לאו דווקא בפה. זה לא דומה לנדורם ושבועי, זה לא דין של ביטי ספוסאי. הוא צריך ליזום, הוא צריך לקלות לדעתו שהוא חפץ לקדשה. הוא צריך גם לתת להנוע. בכסף, בביה, וגם בשטר. כך למדנו מתשוב הסרש בשציטטי. אז היסוד של הרמב״ם, שבקידוש הכסף צריך כסף שיש במנוע, אני לא יכול לכפות את הרשב"א על הרמב״ם. לא בהכרח שהרמב״ם יקבל את הרשב"א, אבל לפחות שניים מן הראשונים מרחיבים את היסוד של הרמב״ם לא רק בקידוש הכסף אלא גם בקידוש השטר, הראו והרשב"א. ואני מרחיב את היסוד הזה עוד יותר. כסף, שטר וביה, בשלושתם אין קידושין בלי הנוע לאישו, אין קידושין בלי גילוי דעס פעיל, אקטיבי מצד הבעל. הוא צריך לגלות דעת שהוא רוצה לקדשה, וזה הדיון של יד. ביד יש מספיק גילוי דעת. כך אני מבין את גדר הקדיש של כי ייקח איש אישו. קידוש השטר שונים ביסודם מקניין שטר, כשם שהוכחנו בראיות רבות שקידוש הכסף שונים מקניין כסף. לא רק מצד כך שבקידוש השטר צריך הנאה, זה רק שניים מן הראשונים, הרשב"א והראו"ה. אבל יש הבדל מאוד בסיסי. בקניין שטר, מי כותב את השטר ומה כתוב בו? סודי מכור לך, בייסי מכור לך. אבל בקידוש השטר לא המוכר כותב אלא הקונה. הוא זה שכותב הרי את מקודשת. אז אחרי כל ההקדמות האלה וההסברים האלה, אנחנו חוזרים לדברי הירושלמי. הקידושין הם שונים מן הקניונים. קידוש הכסף שונה מקניין כסף, קידוש השטר שונה מקניין שטר. בקידוש הכסף צריך מייס של נתינה, לא כך בקניין כסף. בקידוש הכסף יש מי שפוסל כלי קידושך מעל גבי קם. בקידוש הכסף צריך נתינה, משום שבכיחה צריך נתינה. והכיחה הוא לא רק הקניין. קידושים שונים מקניינים גם מצד שהקונה לא קנה קניין ממשי. אין האישה קניינו של הבעל. הוא קונה זכויות, אבל אפשר לקנות גם מוכר, כי גם היא מקבלת זכויות, כשם שהוא משועבד לה, היא משועבדת לו. אז בקידושין יש גדר קנייני, אבל הוא לא קניין במובן הטהור, משום שהקשר שבין איש לאשתו הוא לא גדר קנייני. הוא לא יכול למכור את אשתו לאף אחד. אז ברור שהקידושין יש בהם שני פנים. יש בהם צעד קנייני, כי בכל זאת יש כאן שיעבודים, שיעבודים הדדיים. הוא משועבד לה, שער, כסוס ואוינה, היא משועבדת לו לאישוס ואולי גם למלוכת. יש לי ראיות, ראיות מעניינות, שחובת האישה לעשות מלוכה לבעלו הוא מנטוירו. המשנייס והסוגייס בקסוביס, שזה רק דרבונון, זה כמה מלאכות ואיזה מלאכות. אבל עצם חובת האישה לשרת את בעלה ולעשות מלאכות בתוך הבית, להיות עקרת בית, לנהל את הבית עם הנטוירו. איזה ראיות יש לי? לא רוצה לשעשע אתכם. אין לי ראיות ממש מוצקות הלכתיות, אבל יש לי ראי מן הירושלמי והמדרש בפרשס בראשס. כאשר הקדוש ברוך הוא אומר, עשה לו עזר כנגדו. כתוב במדרש רבה, מה זה עזר כנגדו? אדם מביא חיטה הביתה, וכי הוא אוכל חיטה? לא, אשתו צריכה לברור, לנפות, ללוש, לאפות, ורק כך הוא יכול לאכול פת. אדם מביא צמר הביתה, וכי הוא יכול ללבוש את הצמר? לא, אשתו צריכה לנפץ, לטוות, לסור, לתפור לו בגד, ורק אז יש לו בגד. במדרש הזה יש חלוקת תפקידים וסמכויות מאוד ברורה. הוא צריך להביא צמר הביתה, הוא צריך להביא חיטה הביתה, ובכך הוא ממלא את חובתו. היא זו שצריכה להפוך את החיטה לפת, את הצמר לבגד. וזה פירושם של חז"ל בפוסק בפרשס בראשס, איזו לא יהיה זה כנגד. ואני אומר שכאן מוכח שאישה יש לו תפקידים מוגדונים מעבר לשעבוד ההדדי של אישוס, כשם שהוא חייב לזון אותה, לפנס אותה, היא צריכה לעשות עבודות. אז יש בקידושין צד ממוני, אני אומר צד ממוני, פן קנייני, אבל ברור שבמהות הקידושין יש אישוס, ואלה שני צדדים. אחרי כל ההקדמות הנעל והסוגיות הנעל, זה אהב המנה שהיו שם, שיש כאן שני פנים, שני פנים מובהקים, ואהב המנה שכסף ושטר עושים את הצד הקנייני, הממוני, ובי עושה את הצד האחר של הקידושין. הצד שכל כולו בקשר אחר שיש בין בעל אשתו, בקשר המהותי של אישוס. ולכן הווה מנה שכסף ושטר עומדים מצד אחד ובי עומדת מצד אחר. והם שני גדרים שונים ביסודם. זה הווה מנה של הירושלמי. אז בבבלי אין הווה מנה כזה.
שם במינה זה מקדש לאדם
ואיל,
בניגוד לשטר, ששטר בלי, אפילו אם הייתי אומר
שביה
זה מקדש לאדם
ואיל,
אבל שטר
ודאי
בלי
ביה. אז קודם כל גם בבבלי אנחנו מוצאים הווה מיני כזה, שהכסף תקף רק עם הביר. אז בבבלי נצטרך להבין מה בין כסף לשטר, ואני חושב שגם ההסבר הזה מאוד פשוט, אפרופי שירושלמי לא חילק. כוחו של סטר זה במסמך שבו, ולכן מסמך יכול להיות תקף בשני התחומים, מה שאין כן כסף. כסף במהותו קונה תמורה. כסף הוא מובן קנייני טהור, מה שאין כן שטר שביסודו הוא הסכם, הסכם יכול להיות תקף גם בתחומים אחרים. אבל הכל פונים לבוא יסיים. כך אני מבין את הירושלמי, את החבר משה ירושלמי. אז יצאנו לבאר מאמר של ירושלמי בתחילת המסכת, אבל אני חושב שיסודות שאמרנו הם יסודות גדולים שמאירים סוגיות רבות בפרק הראשון או בדפים הראשונים של מסכת קידושין, ואני יודע שיש בהם מבט מחודש על כל המושג ועל כל הסוגיות בתחילת מסכת קידושין, הפויך בו והפויך בו דקולו. נתארכו הדברים, ואני יודע שכבר מן הסתם לפני רבע שעה השולחנות היו ארוכים בחדר אוכל, אבל גם פה אנחנו סביעים מדברי תורה. יש לבוש שאני תמיד מזכיר, לבוש מדהים. זה מדהים כי הלבוש היה מגדולי הפויסקים המובהקים. ואמר אברהם ותעז תדיר או מפלפלים בדבריו. אז הלבוש בסימן ממזיין, בסימן שעוסק בברכס התוארה, כותב הלבוש רעיון מהפכני. ולרגע אנחנו תמאים אם הדברים יצאו מבית מדרשו, בית מדרשו שאחד מגדולי וחשובי הפויסקים. כותב הלבוש, בברכס התוארה יש שתי ברכות. למה שתי ברכות? אחד היא ברוך הראשון על התוארה שאנחנו צפויים ללמוד היום, וברכה אחד היא ברוך האחרון על התוארה שלמדנו אתמול. כך כותב הלבוש. ברכה אחת, ברוך האחרון על התוארה שלמדנו אתמול. ברכה נוספת, ברוך הראשון על התוארה שאנו צפויים ללמוד היום. והלבוש כותב שם בהגאה, באותיות קטנות, כתפי שתראו בדבריו, שלמדן אחת שאל אותו, איך אפשר לברך על היום, על התוארה שלמדנו אתמול, זה כבר אחרי שיעור עיקול. כך כותב הלבוש. והלבוש כותב, בתוארה אין שיעור עיקול, הלא פסוק מפורש כתוב, ותרוסכו בתוך מיי, פלאי פלאות. אלה דברי הלבוש. אז הדברים הם דברי דרוש מצד אחד, אבל אין ספק שהלבוש כאן הוא לא דרשן, הלבוש לא כותב דברי דרוש. יש כאן מסר שהוא רוצה להעביר, מסר, כך צריך להרגיש. כך צריך להרגיש כאשר אנחנו עוסקים בתורה. ההנאה, השמחה צריכה להיות מוחשית, מוחשית, שנוכל למשש אותו. כך צריך להרגיש כשלומדים תורה. צריך למשש את הסיפוק, את חדוות הלבבות, את השמחה. כשם שאדם אוכל והוא שבע, כך צריך להרגיש מי שעוסק בתורה. צריך להרגיש הנאה מוחשית, ממשית, ברורה, וסרוסכו בתוך מאה. וכאשר אנחנו מתקרבים ליום קבולת התורה, ודאי שכך צריך להרגיש, כי היא חייכם ואורך יומכם. התורה היא נשמת אפינו, שמחת לבבינו, רגעי השיא ההתעלות, רגעי הפסגה של שמחת לבבינו צריכה להיות אותם הרגעים שבהם אנחנו זוכים להתרת הספקות, לאורה של תורה. כל רגע שבו אנחנו זוכים להבין סברה מחודשת, אור נוסף בתורת השם, אלה צריכים להיות רגעי השיא בעולם הרוחני, הפנימי, האישי של כל אחד ואחד. במכות דף י' יש הלכה: תלמיד שגלה מגלין רבו אמו. וחזר מסבירים למה. הרב הרי לא פשע ולא חצה, למה הוא צריך לגלות אם תלמידו הרג את הנפש בשגגה? וחזר מסבירים, לא משום שאנו מנישים את הרב, לא מגיע לו כל עונש, אבל בפסוק כתוב, ונס אל אחד הערים האלה וחי. צריך לצאת לו את הצרכים הבסיסיים, הוא צריך לחיות שם. כשם שאנו צריכים לדאוג לו ללחם לאכול ולבגד ללבוש, אנחנו צריכים לדאוג לו לרב שילמדנו תורה. וכאשר הרמב״ם בפרק זין מלכות רוצח מביא הלכה הזו, הרמב״ם מוסיף: תלמיד שגלה מגלין רבו אמו, כי חיי בעלי החוכמה ומבקשיה ללא תלמוד תורה כמיתה חשובים. החיים ללא רב, ללא תורה, הם חידלון, הם אינם חיים, הם מוות, כמוות חשובים חיי בעלי החוכמה ומבקשיה ללא תלמוד תורה. ובכל פעם שאני מזכיר את המאמר הזה, אני תמיד שואל שאלה פשוטה עד למאוד. תלמיד שגלה מגלין הרבו אמו, התלמיד צריך ללכת לאי מקלט שירך גם הרב, אז באיזה רב מדובר? באיזה סוג ראש ישיבה מדובר? הלא בדרך כלל ראש ישיבה יש לו מינימום 10 תלמידים, יש ראשי ישיבה שיש להם 100 תלמידים, יש ראשי ישיבה כמו ראש ישיבה שלנו שיש לו אלפי תלמידים. אז איך אנחנו מקפחים את כל שאר התלמידים בגלל תלמיד אחד, אחד ויחיד? הלו, וכי מדובר ברב שיש לו תלמיד אחד, ואותו תכשיט בודד הוא גם רוצח. ראש ישיבה כזה לדעתי לא שולחים לשום מקום, שולחים אותו הביתה שיכתוב את החידושים שלו, שישב בבית, הוא לא צריך ללכת לא לישיבה ולא לימי קלט. כל ימי חייו הוא עמיד תלמיד אחד, והתלמיד הזה עוד הורי נפשו, שיכתוב את החידושים שלו בבית, ישלמו לו פנסיה, שידפיס את הספרים שלו, לא שולחים אותו לשום מקום. אז מן הסתם מדובר בראש ישיבה נורמלי, ראש ישיבה שיש לו אלפי, מאות, למזער, עשרות תלמידים. אז איך אנחנו מקפחים את כל שאר התלמידים? וחי כתוב לא רק בעיר מקלט, אלא הדבור מה שיעשו איסו מרודם וחי בהם, כולנו נצטווינו בצו החיים. אז איך אנחנו מקפחים את חייהם של כל שאר התלמידים? תשובה מאוד פשוטה. אנחנו אומרים לכל שאר תלמידיו, אם עשרות הם, אם מאות או אפים הם אלפים, אם באמת חפץ חיים אתם, תגלו גם אתם, אתם יכולים להיכנס, הוא נבח לא יכול לצאת, ולכן שם תהיה הישיבה, וכל מי שחפץ חיים יקיים הווי גוילה למוקם תוירה, ואותו עיר מקלט יהפוך להיות ירושלים. זה יהפוך להיות ירושלים של מעלה, כי אתם יכולים להיכנס אבל הוא לא יכול לצאת, ולכן אנחנו צריכים לדאוג שגם לו יהיה תואר שיהיה לו רעב, כי היא חייכם וירחיך. אז התואר היא חמדת לבבינו, ובה אנחנו מוצאים סיפוק ושמחת הנפש, שמחה מוחשית בתוירוס ובתוך מים, שמחה של העולם לא עוברת. כך צריכה להיות שמחת התואר. על מה עבדה הארץ, אומרים חז"ל, שלא ברוך הוא בתואר התחילו. הם למדו, אבל לא ברוך הוא בתואר התחילו. ויש ספר דגל מחנה אפרים, לא יודע אם כולם מכירים את הספר הזה, נכד ותלמיד של הבעל שם טוב, ובפרשת בשלח הוא כותב, שמעתי ממוירי זקני דבר פלאי. הוא מציין שזה פלא, וזה באמת פלא, אבל כך הוא מביא מהבעל שם טוב. הם אמרו את הברכה הראשונה, אשר קידשנו במצוות וציוונו. הם אמרו את הברכה האחרונה שחז"ל קוראים המעולה שבברכות, אשר בוכו בונו. הם לא אמרו, והרב. כך אמר הבעל שם טוב, תלמידו ונכדו מצטט את הדברים בפיו, הוא כותב והוא פלא, וזה באמת פלא. מנין הבעל שם טוב ידע? חז"ל אומרים שלא יפוכו בתואר התחילו. מנין הוא ידע? תלוי את מי נשאל, או מחוכמת תורתו או ברוח הקודש. לא יודע מאיפה הוא ידע, אבל כך מפרש הבעל שם. הם אמרו את הברכה הראשונה ואת הברכה האחרונה, אבל לא את הברכה עם זה. אני חושב שעומק הדברים, שאלתי פעם שאלה מאוד פשוטה, כלל גדול בדיני ברכות, לעולם אנחנו לא דוחסים שתי בקשות לתוך ברכה אחת. ברכה חייבת להיות חדה, ובכל ברכה יש מסר אחד, עניין אחד. אין כפל עניינים בברכה. ודווקא כאן אנחנו מבקשים שני דברים שונים. והרב נא השם אלוקינו דברי תורה זכו בפינו. ואחר כך יש לנו בקשה נוספת. לא רק לנו, אלא בני אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו. יהודי שמחו ולומדי תורסי חודש מול. אז למה שתי בקשות שונות בברכה אחת? אני אומר שהן לא שתי בקשות שונות. הן שני צדדים שלא יישאו המטבע. רק אם התורה תהיה עריבה עלינו, כפי שאמר ראש הישיבה כשהוא כיבד אותי לומר את השיעור הזה, רק אם התורה תהיה עריבה, עריבה ככלה, רק אז נוכל לצפות שגם בנינו ובני בנינו ירצו ללכת בעקבותינו. רק ילדים שיגדלו בבית שבו יראו שמחה ואורה של תורה, רק בבית שבו אבא בא הביתה משיעור בדף היומי בחיוך גדול מאוזן על אוזן מכסה את פניו, רק בבית שבו ילדים יראו שאבא שמח, שמח בדברי תורה הערבים לו, רק בבית כזה גם הילדים ירצו ללכת בעקבותם, גם הם ירצו לשאוב שמחה ונחת ורוחב לב מבאר התורה. ולכן אנחנו מבקשים שתי בקשות שהן אחד, והרב נא השם אלוקינו את דברי תורה זכו בפינו, ורק אז נזכה שנהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו כולם יהודי ישראל ולומדי תורה זכו בשמה. כאשר אנחנו מתקרבים ליום קבורת התורה, התורה צריכה להיות עריבה לה, לא בעל כוחנו נשב בין כותלי בית המדרש, אלא משום שזה המקום הערב ביותר שאנחנו מכירים. זה היום שבו אנחנו עורכים את הארוחות הדשניות ביותר. זה המקום שממנו אנחנו יונקים מבאר החיים, ושותים מים חיים, ולומדים תורה חיים. זה המקום שאנחנו רוצים להיות. כך צריך נרגיש בן תורה כשהוא נכנס בין כותלי בית המדרש. ואני מאחל לכולכם, כל התלמידים היקרים שיושבים כאן, שכל אחד ואחד מהתלמידים היקרים והחביבים יגדל להיות תלמיד חכם, ירא שמיים ועובד אלוקים. ברכה לראש הישיבה, לכל הלמ"ים החשובים, מקצתם אני מכיר את השנים רבות, הרב ליבור ידידי האופיר דוד, אנחנו מכירים לא רק מארץ ישראל, אלא הרבה עסקנו בתואר גם בחוץ לארץ, הרב רייך, כל שאר הרמים,
כל אחד ואחד לשמוע טוב יבורך. אני תמיד מתנצל שאני מן האנשים של הירושלמי גית מחוף אלף. בגית מחוף אלף כתוב ירושלמי שיש אנשים שמכירים פנים ושוכחים שמות. אז יש עוד רבים כאן שאני מכיר לפניהם, אף על פי שאני שוכח שמות. שתזכו להרבה נחת מכל הילדים שלכם, כי תלמידים קרויים בנים. ושיננתם לבונכו, דרשו חז"ל בספרי, אלו התלמידים. שתרבו רוי ונחת מכל המשפחה הגדולה הזו, מכל הילדים החביבים שיושבים בבית המדרש הגדול והחשוב. ומן הבית הזה יצאו מרביצי תורה, גדולי תורה, תלמידי חכמים מופלגים, ירי השם וחובי שמו. שנזכר כולנו לקבול את התורה כראוי. הקדוש ברוך הוא ישמח בתורתנו ואנו נשמח בו, ובזכות תלמיד התורה נזכה בקרוב לישועת ישראל וביאת משיח צדקנו במהרה ובימינו אמן.